פרק שני עוסק בעיקר בכתיבת המגילה, גם קריאתה ופחות בזמנה. פרק ראשון, הגורא תמריל לעולם הפרעי לא יוסו גורו ושוכח פסוק האחוד, תודה, הגורו פסוק שני לא חוזר, וגורו פסוק ששוכח וחוזר, וגורו פסוק שלישי לא יוסו מפני שגורו פסוק האחוד אל המפרעי אלו כסל עושה, מתחיל מפוסוק שני, ששוכח וגורה על הסדר. הגורה אתה מגיד לו למפרע, לא יוסו, דיינו מסופה לתחילתה. גורו ושוכח פוסוק אחד, דילג. וגורו פוסוק שני לא, נזכר רק אחרי שכבר התקדם. וחוזר וגורו פוסוק ששוכח, וחוזר וגורו פוסוק של אישי. לא קרה ברצף מהמקום שבו הוא שכח, אלא חזר למקום שבו הוא נזכר אחרי שהוא השלים. לא יוסו מפני שגורו פסוק אחד למפרע, ואפילו פסוק אחד למפרע לא יצא. ואנחנו גם נראה שצריך לשמוע את כל תיבות המגילה, אז אפילו בחלקי פסוק. אלו כסב עושה, ברגע שהוא יזכר שהוא דילג, מתחיל מפסוק שני ששוכח, וגורה על הסדר. הלימוד זה, והימים האלה נזכרים ונעשים, כמו שהעשייה המאורעות עליהם כרונולוגיה, התעלם כרונולוגיה מסוימת, כך זיכרון המאורעות צריך להיות דווקא על הסדר. מוסו סיבור שגורו וחסיו, לא יאמר אגרו חסיו, אחרון עם הסיבור, ואחזור ואגרו חסיו ראשון, שזה גורה למפרע, אלו גורה מתחילו ועד סוף על הסדר, גורו ושום עד וחוזר וגורו, אף על פי ששו כדי לגמור את כולו, הועיל וגורו על הסדר, יוסו. מוצא סיבור שגורו וחסיו, כן הגיע באיחור לבית הכנסת, שומע את שליח הציבור כבר קורא, ביום השביעי כתוב לב המלך ביוין וכיוצא, לא יאמר אגרו חסיו האחרון עם הסיבור, ואחזור ואגרו חסיו ראשון, שזה גורה למפרע, אלו גורה מתחילו ועד סוף על הסדר. עכשיו לכאורה אין בזה כל חידוש לעומת ההלכה הקודמת, כבר למדנו את זה. אז כאן בביאור מובא שהייתי חושב שמעלת הקריאה בציבור תכריע, ועדיף לו לשמוע את חציה השני עם הציבור, ואחר כך ישלים את חציה הראשון כמה שמעלן שלו, שזה דין לעיכובה. אבל האמת שכבר כתוב בהלכה הקודמת שזה לעיכוב, אז ברור שמעלת הקריאה בציבור היא לא עומדת כנגד זה. לי נראה שהחידוש הוא שזה יותר מסודר מאשר שהוא אומר פסוק שלא במקומו. כמו שיש לך ספר עם שני חלקים, אז זה סיפור, עלילה, אז ודאי שרצו לקרוא קודם חלק א' ואחר כך ב', אבל גם אם תקרא ב' ואחר כך א', כל חלק הוא מסודר בפני עצמו. בהלכה הקודמת זה בכלל, אמנם רק פסוק אחד, אבל הוא בכלל תלוש מהקשרו וממקומו, אז ברור שלא יצא. כאן אולי אם הוא התחיל מבלילה הוא נדדה שנת המלך, ואחר כך הוא יקרא את הרקע, ואי בימי אחשוורוש, זה יותר מסודר, פחות בלגן מאשר בהלכה הקודמת, כמה שמלן, שאפילו כך זה נקרא גורה למפרע ולא יצא. כן, אבל אתה צודק, אבל למה שזה יקרה לו? זה שאדם ידלג פסוק ואחר כך ישלים אותו, זה עלול לקרוא לו. אבל אדם שקורא לעצמו, למה יתחיל בלילה הוא? יתחיל מבאי בימי אחשוורוש. מתי זה יכול להיות? שכיח מאוד שהוא מאחר לקריאה בציבור, אז הוא אומר חבל לפספס, נשמע איתם ואחר כך נשלים. כלומר זה לא עקרוני, אלא זה ההכי תמצי שהוא יגיע למצב כזה שהוא מקדים את החצי השני לחצי הראשון.
אם זה הפירוש גם לא שם, זה בכלל לא
חומר.
אם דילג פסוק אחד וחזר וקרא אותו ודילג לפסוק השלישי, הוא עדיין באותו עניין, הוא לפני רגע קרא את הפסוק השני.
אתה אומר מצד
עניין, כבר אומרים לו באותו עניין לא, אז כמו שהוא קופץ מעניין.
כן, אבל מצד הסדר אני חושב שיותר מסודר. בכל מקרה, כאילו, אחרי שהשמיע לנו שזה דין לעיכובה, אז פשוט שקריאה בציבור שהיא רק דין לכתחילה, היא לא תעמוד כנגד זה. כאילו, קשה לי קצת להבין. טוב, פה מורי יוסף מביא אולי שיש דעות בגמרא שזה לעיכובה קריאה בציבור. אז אולי אפשר להבין את זה, אם כי הייתי אומר, תחפש ציבור אחר, כי אם שניהם לעיכובה, אבל להלכה שזה לא לעיכובה, אז זה לא מתחיל בכלל. אתה גם צודק, נכון? מיני הווה, אתה צודק. זה גם לא נפסק להלכה, אז קשה להסתמך על זה. נפסק להלכה שזה לא לעיכובה, אז במילה...
כן,
נכון. גורו, זה לגבי גריאו למפרע. עכשיו לגבי קריאה לסירוגין, דיינו על הסדר, אבל בהפסקות. גורו ושוהו מעט, וחוזר וגורו, אף על פי ששוהו כדי לגמור את כולו, הועיל וגורו על הסדר, יוסו. כך פחות או יותר היו נוהגים בקריאה לנשים. ביום היו קוראים, כל אחד קורא, כל בית הייתה מגילה כשרה, ולהיות כל איש סורר בבית, או כל אחד היה קורא את המגילה לנשות המשפחה, אז פעמים רבות היו עושים את זה תוך כדי הג'עלה בסעודת פורים. ולפעמים יש גם הפסקות, מישהו דופק בדלת, אז הולכים לפתוח, לראות מה איתו, האישה רצה למטבח, להביא איזה משהו וכיוצא בזה. לכן גם הרבה לא היו מברכים על הקריאה לנשים, בגלל שקוראים אותה בסירוגין ובהפסקות, לא לכתחילה. אני לא חושב שזו מציאות אידיאלית, אבל מכל מקום יצאו כך ידי חובה. קראה סירוגין יצא. נכון, הוא מתחיל ממעט, ואחר כך הוא אומר שאפילו אם זה לא מעט, בדיוק כמו שאתה אומר, ואפילו אם זה לא מעט, יצא, אפילו הוא קרא חציה בבוקר, חציה אחר הצהריים, יצא ידי חובתו. כן, אז הוא מחלוקת באמת בגמרא, אם שהה כדי לגמור את כולה, כנראה שבהתחלה הוא אמר מה שמוסכם על יבוד החול לעולמו, ואחר כך הוא אמר את פסק ההלכה שאפילו שהה כדי לגמור את כולה יצא ידי חובה. בתפילה למשל זה לא כך. בתפילה אם שהה כדי לגמור את כולה לא יצא ידי חובתו. אז המגילה הוא שמיע אחר קודם את הדין הפשוט יותר וגם השכיח יותר, למה יש כל כך הרבה. ואחר כך, ונדמה לי שהפוסקים כותבים שאפילו, לא נדמה לי, הפוסקים כותבים שאפילו אם הוא הפסיק בדיבור, ודאי שזה לכתחילה לא טוב, אבל אפילו הפסיק דיבור שלא ממין העניין, צלצל לו הטלפון, הוא חייב לענות, אתה יודע מה הוא מפסיד, חצה בזה, הוא אומר, הלו, לא עכשיו, אני בקריאת מגילה עכשיו, תקשר אליי אחר כך, אתה אומר, כמו החכמים, אני בשיעור עכשיו, עכשיו אל תפריע לי, אז לא חבל על השיחה של ההוא, על ההפרעה לשיעור, הוא לא ידאג לך אם לא תענה, אבל בכל אופן, גם אם הוא סח שלא ממין העניין, זה לא מעכב. יכול להיות, כן, יכול להיות שיקלו בה גם בגלל זה, כן, יכול להיות.
יש עניין, אם אני קורא, נגיד הבעל יצא לדפורה, כן, והוא קורא לאשתו, נגיד יש עניין שקל לדבר על הטלפון, להפסיק בדיבור, האם עדיף שהוא יפסיק או שהיא תפסיק?
קודם כל עדיף ששניהם לא יפסיקו, אבל יותר טוב שהוא יענה ולא היא, כי הוא כבר יצא ידי חובה והוא רק מוציא אותה כעת ידי חובה. הגורה פמריד לו על פה לא יוצא ידי חובותו ולא עץ ששומע פמריד לו הכתוב בלשון הקודש ובכתוב הקודש אף על פי שאינו יודע מה הנאמרים יוצא ידי חובותו וכן מועייתו כתוב היוונית ושמועו יוצא אף על פי שאינו מכיר ואפילו הוא יושומע עברי הגורה פמריד לו על פה לא יוצא ידי חובותו אם כי נראה בהמשך שאם רובה כתובה אז זה לא כמו ספר תורה שהוא נפסל אפילו בחסרון של אות אחת, פה כוונה שלא מן הכתב בכלל. הלועז ששומע אתה מריד לו הכתובו בלשון הגודש ובכתוב הגודש, כן הגיע איזה עולה חדש מארצות הברית שלא יודע מילה בעברית, נחת בבית כנסת ושמע את המגילה בכתובה אשורית ובלשון הקודש, אף על פי שאינו יודע מה הן אומרים, יוסו ידי חובותו. הגמרא אומרת, השתענן, החשטרנים בני הרמחין ידעינן מהו, כלומר, אם אנחנו לא מבינים כל מילה במגילה, אז אין חובת הבנה, יש חובת קריאה או שמיעה מן הקורא. זכור לי שמורי כותב, לא רואה את זה פה כעת, אבל כך זכור לי, שהנה אני רואה את זה ש... תראו בעמודה השמאלית, באמצעה, ודבר גדול השמיענו רבנו כאן, שהטעם שהלועץ ששמע אשורית יצא, אין זו מילתה בלא טעמה. כן, כי רבנו כתב בפירוש המשנה לפני כן, והלועז ששמע אשורית, דהיינו בלשון הקודש יצא, שאף עפי שאינו יודע פירוש כל מילה, הרי הוא מבין כלל העניין, הוא שומע ההומון, הוא שומע מרדכי, יודע שעכשיו זה לא צעבור, הוא מבין את הנושא. עכשיו גם אנחנו לא מבינים כל מילה ומילה במגילה, ורוצה שכן צריך הבנה מינימלית, לפחות על מה מדובר, שהטעם שהלועץ ששמע אשורית יצא, אין זו מילתה בלא טעמה. אלא אין לך יהודי שאינו קורא גריאת שמע ומתפלל, אין לך יהודי שאינו שומע קריאת התורה בשבת, לפיכך אף הפי שאינו יודע פירוש כל מילה, מידי דהה ונשים ועמי הארץ, זה לא יד עמיה החשטרנים בני הרמחים, כלומר אומרת שאפילו אנחנו לא יודעים, לא רק אנשים, המוראים אמרו את זה על עצמם, הרי הוא מבין כללות העניין ולפיכך יצא. אז יוצא לפי מורי שאם הוא באמת לא יודע, אפילו לא שמע את המושג הומון, תינוק שנשבע לבין הגויים, ועכשיו נחת פעם ראשונה בחיים שלו בבית הכנסת, ואין לו מושג, הוא לא יודע, לא יודע כלום, 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 לא מבין בכלל, לא יודע אם קוראים שייקספיר או מגילת אסתר, אין הבדל, אז לא יצא, צריך לחפש לו מגילה בלשון שאותה הוא דובר, עד שיבין לפחות את כללות העניין, ככה, ככה יוצא. יכול להיות, להגיד לו מי זה הומון, מי זה זה, לתת לו קצת רקע, הנה חן המש, אז תהיה תועלת מסוימת בקריאה, נכון.
קראו לו תרגום בלשון שלו, ואז תעברית, תרגום
בלשון שלו. אפשר, כן, בהחלט אפשר. וכן אם הוא יעשו, כתובו יוונית, ושמועו יוסו, אף על פי שאינו מכיר, אינו מבין, ואפילו הוא השומע עברי, שהוא יכול לצאת בלשון הקודש, כי יוונית, מורי אומר, זה בדיוק העניין, יוונית אז הייתה שפה קוסמופוליטית, אין לך אדם שלא יודע, כמו היום באנגלית, כל אחד יודע כמה מילים באנגלית, ואם הוא לא יודע לדבר, הוא יבין על מה נסובה השיחה בערך וכיוצא, אבל פלא שפה רבנו לא כתב שהדין הזה כבר לא קיים. בלכות ספר תורה, רבנו כותב שבספרים התירו שיכתבו יוונית, ספרי תורה בזמנם, היה מותר לכתוב אותם ביוונית, אבל הוא אומר, הוא כבר נשתקע יווני מן העולם וכו', כבר השפה הזו איבדה מערכה, וכנראה הוא שמח כאן על מה שהוא כבר כתב בלכות ספר תורה, שבאמת למעשה, היום אם הייתה כתובה יוונית, אז דובר יוונית יצא ידי חובה, אבל מי שלא מבין יוונית לא יצא ידי חובה כמו כל שפה אחרת, רק ללשון הקודש יש יתרון, וגם זה, לפי מה שמורי מסביר, לא בגלל המעלה הסגולית של לשון הקודש, אלא יוצאים מנקודת הנחה שכל אחד מבין כמה מילים בעברית, אם כך יכול להיות שגם באנגלית זה פחות או יותר כך היום, יכול להיות שהאנגלית היום היא כמו יוונית בזמנם.
למה שישתנה את זה ביוונית?
כי יש בזה איזה היגיון מסוים כבר, זה לא מילתה בלא טעמה, הוא יצא ביוונית כי דרושה הבנה, כי דרושה הבנה. מה?
אבל
זה לא תקנה, זה לא תקנה, זו המציאות, זה לא תקנה, אלא חכמים אמרו, עברית ויוונית שהן שפות שאין לך אדם שלא מבין על מה מדובר, גם אם הוא לא דובר את השפה הוא יצא. זה לא איזה תקנה שעשו על היוונית, אלא הכירו מכוח המציאות, נתנו לפור, אבל כשהמציאות השתנתה, אז הם אלא גם אין את ה... אין את היתרון הזה.
למה
הבנת?
בזמן
שהכתבה
מגילה
לכאורה
זה לא היה.
לא, לא בזמן המגילה, בזמן חז"ל. בזמן חז"ל, ברחוב בארץ ישראל, היית שומע שלוש שפות, עברית, ארמית ויוונית.
מתי שנה זה כן היה רק בעברית?
מה,
בצד?
כן.
מי אסתר?
מי אומר את הדין הזה? אומרים את זה? זה המשנה אומרת, חכמי המשנה אומרים את זה. בזמן אסתר אני לא מניח שהם נותנים יתרון ליוונית, אבל בזמן חז"ל, שהשפה ברחוב, יהודי ממוצע עם הגויים דיבר רק יוונית, בעיקר בגליל, הרי מרד בר כוכבה, השפה הייתה יוונית.
אבל אפשר ללמוד מזה היום לאנגלית?
זה מה שאני אומר, שנראה לי, ושוב, זה לא שעכשיו אנחנו עושים תקנה חדשה, אלא התנאי הוא, אדם יוצא ידי חובה בכל שפה ובתנאי שהוא מבין אותה, ולו אם הוא מבין אותה בצורה מינימלית. אז במילה באנגלית יכול להיות שהיום היא תיכנס בנעליים של היוונית, אם כי אני רק מסייג, כן, אפילו היה שומע עברי, יכול להיות, אולי, לא יודע, צריך בזה עיון באמת.
הוא ציין,
למה? מה הוא ציין?
אתה משתקע יוונית מן העולם השפש והאבט, וכך ברור שאין
היוונית
היום
שונה משל בעצם. זה מורי כתב.
כן.
אבל צריך עיון למה רבנו לא כתב כך. מה, הוא חיכה עד שגם תדבר, או עד שיבוא מורי, אלא מה, הוא שמח על מה שהוא כתב, בלכות ספר תורו. שם הוא כתב ש... כן, כן, הרמב״ם כתב שבספרים התירו שיכתבו יוונית, אבל הוא כבר משתקע יוונית, והרי הוא כמו כל לשונות, לכן למעשה ספר התורה נכתב רק עברית. טוב, אני מודה שמה שאמרתי, שזה קצת הרבה מן החידוש, לא יודע אם יקבלו את זה. יגידו, אין לנו את הסמכות של חזל היום להגיד שהאנגלית היא במקום היוונית, אבל אם היו חזל היום, הם היו אומרים ככה. אפשר לכתוב ספר תורה באנגלית, וגם מקרא מגילה, אם שמע באנגלית, אפילו הוא דובר עברית, יותר טוב מאנגלית, יצא ידי חובה, כי זו שפה בינלאומית. מיקרופון זה עניין שלא שייך לשפה, שייך לכך שהוא לא שומע, הוא לא שומע את כל את כל הקורא, הוא שומע את הפח שרועד רעידות קלות בבוקסה. בפשטות הוא לא יצא. לא יצא, זה בעיה. אם הבית כנסת גדול מדי ולא שומעים את הקורא, צריך כבר להתחלק. צריך לחלק את הציבורים לשני חלקים, כי הוא לא שומע. בתפילות, מה, בחופה וכיוצא בזה? אז זה קשור למה שלמדנו בזמנו בהלכות ברכות, או בהלכות, לא זוכר איפה, על הבית כנסת של אלכסנדריה, שהיו מניפים בסודרין והציבור היה עונה אמן. אז יש פירוש שאומר שהיו מניפים בסודרין, היה שם ריבוי עם עצום, אז ששליח ציבור היה מגיע לסוף ברכה, נגיד בחזרת השעץ, אז היו מניפים בסודר כדי להשתיק את הציבור לרגע להיות בשקט, כדי שתשמעו את האמן וטענו אמן, ככה מורי מסביר. ואז לפי מורי יוצא שגם בתפילה ובחופה זה בעיה במיקרופון לענות אמן או לצאת ידי חובה, כי שם אתה שמעת את כל השליח ציבור, הסודה רק דאג להשתיק אותה. אבל לפי ביאור אחר שאומר לא, אלא אתה יכול לענות אמן או אם אתה שומע או אם אתה יודע שכעת הוא חותם את הברכה, אז מילה הרמקול הוא כמו סודר, הוא רק אומר לך שכעת הוא חותם את הברכה ואתה יכול לענות אמן. אבל פה זה לצאת ידי חובה, זה יותר מאשר לענות אמן. לכאורה נראה לי שקשה מאוד לסמוך על זה. יש מי שרוצה להגיד שאם אתה יכול לשמוע גם בלי המיקרופון, המיקרופון רק עוזר, אז תקן תצא ידי חובה, אבל לא נראה לי שזו הכוונה, זה לא הסבר נכון. מה שהתכוונו להגיד שאם אתה שומע גם וגם, כלומר, אבל אז ממילא זה מי זה עוזר לקרובים, שהם יושבים ליד הטבעה, אז הם שומעים גם ככה וגם ככה, אבל למי שאתה רוצה לעזור, זה כבר לא יעזור, ולכן צריך לחלוק את הציבור, אם זה ציבור כל כך גדול, בעייתי. הוי אותו כתוב או תרג'ום או בלושן אחרת מלשנות הג'ויים לא יוסר ידי חובות או בגריאות או אלוה מכיר אותו אין לושן בלבות הוא שתיע כתוב או בכתוב אותו לושן אבל אם הוי אותו כתוב או בכתב עברי וגרוא ארומית לארמי לא יוסר שאני מסובה גורה על פעם החיון שלא יוסר גורה ידי חובו לא יוסר שומע ממנו ברוך אתה אדונו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אם יש לו לשמוע במיקרופון או לקרוא לבד בלי טעמים, אני
שיקרא לבד? כן, בטח, טעמים לא מעכבים בכלל, רק שישתדל לקרוא קריאה מדויקת. יש לפעמים דברים שעלולים לשנות את המשמעות, אז ישיב איתו עוד מישהו שידקר או יעיר לו לפחות על טעויות משמעותיות. טעמים הם לא לכתחילה, הם לא עובדים. אתה מכיר בתי כנסיות שמשתמשים במיקרופון, בפורים? מה? במקרה המגילה? לא, לא יודע, לא, לא, אף פעם לא ראיתי, לא הסתובבתי כל כך, אבל... טוב. או יתו כתובו תרג'ום, דיינו ארמית. או בלושון אחרת מלשונות הג'ויים, לא יוסו ידי חובותו בגריאותו, אלו המכיר אותו הלושון בלבוד. שוב, צריך הכירות כנראה בסיסית, לא חייב להבין כל מילה ומילה. והוא שתהיה כתובו בכתב אותו לשון, דיינו הפשטות הלשונית פה זה שיהיה מתאם בין הגופן, בין הכתב לבין הלשון לבין השפה, אבל אם הוא יפה כתובו בכתב עברי, באותיות עבריות קדומות, וגרואו ארומי פלארמי לא יוסו, שנמסו זה גורה אלפה, ובכיוון שלא יוסו הגורה ידי חובו, לא יוסו השומע ממנו, כלומר, אם זה כמו ש... כמו שכתבו לביל קלינטון בלוויה של רבין, שלום חבר, אז איך כתבו לו? כתבו לו S-H-A-L-O-M וכן על זו הדרך, וככה הוא קורא את המגילה, כלומר היא כתובה באותיות אנגליות, אבל כמו שסידורים, נכון, באנגלית, ברוסית וכיוצא בזה, אז לפי פשטות לשון ההלכה הוא לא יצא ידי חובה, וכך מעיר הרדב"ז, תראו, תפכו את הדף בעמוד לא הבא אלא זה שאחריו באמצע העמודה השמאלית, יש רדב"ז בחלק העליון של העמודה השמאלית בסוף הקטע הראשון, וכבר היה מעשה במצרים, יש לפניכם בעמודה השמאלית, לא של העמוד, הפכתי דף, לא של העמוד עם התמונה, עמוד שאחריו, עמודה השמאלית באמצע, וכבר היה מעשה במצרים, כותב הרדב"ז לפני 500 שנה, במגילה שהייתה כתובה בכתב אשורי, כתב שלנו, מרובע, והלשון ערבי, ופסלנוע, כותב הרדב"ז, לפי שהוא כקורא על פה, הוא לא קורא על פה, הוא באמת קורא מה שכתוב, אבל הוא כקורא על פה, כי אין מתאם בין הלשון, בין השפה, לבין הכתב. ודקדקנו כן מלשון הרב, הרדב"ז שפסל את המגילה הזו במצרים, הוא הסתמך על הרמב"ם, שכתב הוא שתהיה כתובה בכתב אותה הלשון, דיינו שיהיה מתאם בין השפה לבין הכתב. עכשיו נחזור אחורה. נכון, כל הראשונים כתבו, כל הראשונים בארצות המזרח כתבו בשפה הערבית ובאותיות עבריות, נכון? זה היה מאוד נפוץ. כמו יידיש, כן, נכון. כן, נכון. עכשיו מורי לא מסכים איתו, והוא כותב פה בציון וב, אני חוזר אחורה, לימדונו ריבותינו, ובאמת כך כותב השתילי זיתים, זה כנראה מסורת שעברה בעל פה בתימן, וגם הכסף משנה פה מסביר כך ברמב״ם, לא כמו הרדב"ז, כי פירוש בכתוב בספר, בואו נקרא עכשיו את ההלכה פעם נוספת, והוא שתהיה כתובו בכתוב, דהיינו בספר, לא בכתב אותו לשון, אלא בכתוב, בספר, אותו לשון. אבל אם הוא יפה כתובו בכתוב עברי, גם באותיות וגם בתוכן, הוא גרואו ארומית לארמי, הוא מתרגם לו, כן? לא יוסו, שנמסו זה גורה עלפה, כי זה תרגום סימולטני מתוך הכתב. אז אמנם יש פה דוחק מסוים בלשון, אני חושב שהרדב"ז צודק יותר, איך אומרים, אבל מצד שני באמת לא כך ברור למה זה נקרא על פה. בואו נראה את הדברים בפנים. כלומר שיהיה אותו הלשון שהוא קורא כתוב לפניו בספר, אבל כל ההתייחסות היא רק לתוכן, לשפה, לא לאותיות. לאפוקה אם הייתה כתובה עברית, בלשון העברית, והוא מתרגמה על פה לארמית או לערבית וקורא, שלא יצא מפני שנמצא קורא על פה, אבל אין שום צורך שתהיה הלשון הערבית כתובה באותיות ערביות, וכך יתר הלשונות, כלומר מפורש לא כמו הרדב"ז. וההלכה למעשה נהגו קדמוננו, ולא רק קדמוננו, אלא גם במצרים, רק שהרדב"ז במצרים פסל את זה, אבל רואים שהייתה מציאות כזו. בידי מגילה בלשון ערבי, תרגום רס"ג, כלומר התפסיר של רס"ג, כתובה באותיות עבריות על הגביל ככל משפטי כתיבת המגילה, כלומר בסרטוט ותפורה בגידים, ועוד מגילה כתובה על הקלף באותו אופן, אחת גביל אחת קלף, שהיו קוראים בהן להוציא את הנשים, כי הן דווקא דוברות ערבית אז יותר מתאים להם, והנני מביא כאן צילומה של הגביל וכו'.
היו קוראים העברית ולא קוראים ערבית.
איך?
הגברים.
כן.
היו קוראים העברית ולחלקם לא קוראים ערבית.
כן. אף אחד כמעט לא ידע לקרוא באותיות ערביות? אותיות ערביות? אף אחד כמעט לא ידע לקרוא. לא למדו את זה.
לא דבר בעצם למדו, לא פרופסור.
כן, כן, בכלל.
אז איך הם יכולים לתרגם?
גם הערבים לא ידעו לקרוא, ודאי וודאי שלא היהודים. אז מה?
אני אומר, איך הם יכולים לתרגם לאנשים?
מה הבעיה?
כשהוא קורא ככה, אז התרגום מוכן לו. הוא קורא לו את התרגום.
לא.
הוא יודע לקרוא.
אם הוא יקרא במגילה עברית ויתרגם לה לערבית, אתה יודע ערבית.
אבל הוא לא יודע לתרגם.
למה הוא לא יודע? הוא יודע ערבית. הוא מתרגם. אז זה לכול העלמה לא יצא, כי זה קורה על פה. אם אדם קורא ממגילה, תסתכל פה במגילה.
אני אומר, אם זה היה כתוב עכשיו בערבית, בשביל שאנשים יבינו, אם זה היה כתוב בערבית.
באותיות ערביות?
כן, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע לקרוא לה.
נכון.
אז רק ככה זה אפשרי שהוא ידע לקרוא והיא תדע להבין.
בסדר, אז אי אפשר, אז שיקרא לה בעברית. לא, כי בעברית היא כן יוצאת. אבל בעברית, בעברית היא יוצאת. היא יוצאת בעברית, בגלל שהיא מבינה. היא מבינה, פחות או יותר, יודע מי זה המן ומי זה מרדכי. חוץ מזה, זה לא טענה, בסדר, אז שילמד, או שהיא תלמד, או וכו וכו.
אבל עדיין ההבנה שלה תהיה מאוד מצומצמת.
בסדר, אבל יצא את החובה.
אפשר להרחיב את ההבנה שלה, למה לצאת?
בסדר, רק הרדב"ז טוען, מה נעשה שהרמב״ם אמר שצריכה להיות כתובה בכתב אותה לשון? ככה הרמב״ם כתב.
מה היסוד של הרמב״ם להגיד שהגופן שהוא לא יבש לזה בכלל ערך או משהו?
מצינו כזה דבר, שאלה טובה אתה שואל, אתה שואל לעדך גיסה, כאילו אתה מקשה בעצם על הרדב"ז. איך ייתכן לכתוב באותיות קיריליות או ב-ABC מגילת אסתר? דווקא באשורי, נכון?
לא, אני אומר כבר איפה ראינו שיש ערך.
אתה אומר אין איזה משמעות לא למטה ולא למעלה, אתה טוען. חשבתי שאתה אומר אפילו הפוך, שדווקא אשורי. מכל מקום, אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל תראו, בכל אופן, משהו מעניין במגילה הזו, אם תתבוננו בה, תסתכלו במילה האחרונה, בשורה הראשונה, עלי רחבת אל-גריה, האלף והלמד מחוברות, וגם בסוף השורה הרביעית, אל-מלק, ואחר כך פי אל-יהוד, וכו' וכו', זה, בעברית זה לא היה עובר, לחבר אלף ולמד, ופה זה כן עבר. כי כנראה כך משפט הערבית, אני לא יודע בדיוק, צריך לדאוג מאיפה זה בא, אבל זה מעניין, יש פה עוד כמה דברים מעניינים. בכל אופן, אני חושב שזה, אני לא חושב שזה נהג בדורות האחרונים, כנראה שזה אלו מגילות עתיקות, אבל בכל אופן, גם השתילזתים כך כותב, וגם הכסף משנה כאן כותב, שלא כמו הרדב"ז, אלא כל עוד הוא קורא מה שכתוב, גם אם אין מתאם בין הכתב לבין הלשון, הוא לא קורא על פה. ולכן הוא יצא, והשומע ממנו יצא, לדעת הרדב"ז לא יצא ידי חובה. שתבנה, תבנה אנשים, היטב. בסדר, אבל רוצים שהם תבנה לכתחילה את כל הסיפור, שיהיה פרסום הנס, וכי יוצא לדבר. לא יוצאים במחבר בפורים, זה לא סיפור, זה קריאת מגילה. צריך לקרוא מתוך הכתב הכל. קריאה על פה לא יצא. רבי יוחנן בן עגש אומר...